ערב טוב לכל הקהל הקדוש, ברוכים הבאים לזמן קיץ, שיהיה קיץ טוב לכולם. אנחנו תמיד יש לנו הרגל להתחיל בסיפור, אז נתחיל בסיפור. סיפור על הארי הקדוש. הארי הקדוש מסופר שהיה ממש בשבוע הראשון שהגיע לצפת, אז היה מסופר, הוא התפלל באיזשהו בית כנסת. ובבית כנסת הזה היה רב הבית כנסת. וכרגע לא נגיד את שמו, שלא יצא לשון הרע. והיו רגילים שבדרך כלל הרב היה מתפלל, מחכים לו שהוא יסיים את תפילתו, וכשהם עושים את התפילה, אז היו עושים חזרת השץ. אז הארי והרב מתפללים, והארי סיים את התפילה, והרב לא מסיים את התפילה, מחכה. ואז באיזשהו שלב, הארי נתן סימן לחזן, אתה יכול להתחיל להתפלל, אין בעיה, תתחיל. טוב, חזן, חזרת השץ, בסוף התפילה ניגש רב הבית כנסת אל הארי הקדוש, אומר לו, מה כבר לא, מה עם המנהג שמחכים לרב, זה לא חשוב? אז אמר לו הארי הקדוש, מחכים לרב, כל עוד הרב באמת מתעצם בתפילה ומתפלל למען עם ישראל, למען הציבור ששייך אליו, אז מחכים לרב. אבל הרב, באמצע התפילה, פתאום נפתחו עיניו בטעות, והוא ראה חמור נושא סכים של תבועה, הוא התחיל להיכנס, לפלפל בעצמו סוגיה בהלכה, האם זה נקרא תבועה של מה שנקרא מצה שמורה, האם זה חיטים שמורות, שאם עכשיו הם על השק של החמור והחמור מזיע, אז האם הזיעה של החמור יכולה לגרום להחמיץ את החיטה. התחיל להתפלפל, התחיל להגיד לו את הדפים של הגמרא שעברו לו ואת כל ההלכות שעברו לו. כיוון שעסקת בתורה ולא בתפילה, אז כבר אין חובה כרגע לחכות לך. ולכן נתתי הוראה לחזן להתחיל. אז כמובן שהארי הרב התפלא ככה מאוד, מאיפה הארי הקדוש יודע את כל מחשבותיו, מה עובר לו בתפילה. גם הוא הבין, דבר שני, ככה איזשהו מסר שבתפילה אמורים להתפלל עם כל הכבוד, ויש כבוד, כמו שאומרים, כל הכבוד ויש כבוד. לתורה, תורה, תכף נראה בפסקה פה, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. יש זמן תורה וזמן תורה צריכים ללמוד תורה. וזמן תפילה אמורים להתפלל. כל רגע אתה אמור באמת לעשות את מה שאתה עושה. ושיא העוצמה, תכף ככה ניכנס ככה לעובי הפסקה. ובאמת הסיפור הזה אני מביא ככה בהקדמה. אנחנו בפרק ב' של מוסר אביך. רוצים להתחיל את פסקה ב'. פסקה ב' זה באמת הכותרת שלה, בכל דרכיך דאר. בכל דרכיך דאר. והוא יישר אורחותיך, אומר ידידיה, יפה. אתה אומר, דרש בר כפרה. טוב, תכף נגיע לזה. לפני שנתחיל את הפסקה, אני מרגיש ככה, שאומנם סיימנו את הפסקה א', דיברנו על בין הזמנים כעורב הזה, אני רוצה אבל לסכם את פסקה א', כי פסקה א', לפי דעתי, היא פסקה יסודית מאוד, והיא תיתן לנו איזושהי הרמה להנחתה בעצם לתחילת פסקה ב'. בעצם פסקה א', זה עוצמתי, זה דבר אדיר. גילינו שם בעצם את כל עניינה של תשובה. איך עובדת תשובה? איך עובדת התשובה? כוחה של התשובה מאין. אז הרב קוק חידש לנו פה, לפי דעתי, כמה דברים מהפכניים. באותה פסקה א', דבר ראשון ראינו כלל מסוים, שאם חשבנו שהשכל יכול לשלוט בגוף באופן ישיר, גילינו שלא. מה צריך השכל כדי לשלוט בגוף? מי איתנו בפסקה ויכול לעזור לי? תרגול, הרגלים. שכל כדי לשלוט בגוף הוא חייב הרגלים, זה לא עובד אוטומטית. אדם פתאום הגיע למסקנה מה האמת בעולם, עכשיו הוא רוצה לבצע את האמת, זה לא הולך. אם אתה לא מתחיל להרגיל את עצמך לאט לאט, וההרגלים האלה מתחילים להתאמע בך, השכל לא יכול לעבוד. הוא אמר דבר מפתיע, כן? הוא דיבר באמצע פסקה א' שם, הוא אומר לנו, איש מזריע תחילה שהשכל פועל לבד, אז היא לא את נקבה, אז יוצא משהו שהוא תש כוח, בקושי עובד, כמו איזה מעשה קוף, שקוף מנסה לעשות איזה מעשה של אדם ולא הולך לו. השכל שהוא פועל לבד, זה לא עובד. אישה מזרעה תחילה, שאדם בעצם קודם כל עבד על ההרגלים ועל המידות, ואז השכל בא, אז יולדת זכר, אז יוצא משהו שהוא יציב וטוב. זאת אומרת, אדם עכשיו יבוא ויגיע, בעצם צריכים לברך. עכשיו ייכנס ככה, הוא עדיין לא יודע את המילים של הברכה בעל פה, עכשיו ינסה גם לברך, הוא עדיין לא התרגל לברך וגם להתכוון וגם להבין שעכשיו עומד מול השם, זה לא עובד הכל ביחד. כן, אמרנו שחייל רוצים להטמיע בו, מה עושים עם רובה? אז עושים לו המון המון אימונים. אם עכשיו, בזמן שמגיע מול האויב, הוא צריך לזכור איך פותחים את הנצרה, ואיך נכנסים למצב, ואיך יורים, עד שיגמור לראות כבר...
הלך עליו,
אומר ידידי. כן, הלך עליו. לכן, עושים המון אימונים. האימונים האלה עוזרים לנו שהכל יקרה באופן אוטומטי. דיברנו אפילו על קריאה, עכשיו אנחנו מסתכלים על מילים, אני פשוט מסתכל על המילה, אני רואה את המילה. למה זה קורה? כי באמת הכוחות של השכל נכנסו לתוך הרגלים, זאת אומרת, יש כבר חלק מהשכל נמסך בתוך הגוף. הדבר הזה, באמת ככה עובד, ככה האדם פועל תמיד. הדבר הזה הוא גם באוכריו, כי לפעמים חלק מכוחות השכל כבר נמצאים בתוך הגוף, וכשהשכל לא שלט בהתחלה, אז כל מיני דברים לגיטימיים וטובים, למשל, אמרנו צורך בכבוד. האם צורך בכבוד זה דבר טוב או לא טוב? כבוד, זה טוב או לא טוב? חשוב שיהיה אדם כבוד? חשוב שיהיה אדם כבוד. השם, אם אדם שרוצה למלא את רצון השם, השם ודאי רוצה שאדם יהיה כבוד. כן, אמרנו שאם אני עכשיו צריך למישהו, תיזהר, אתה רוצה מהר, יש שם מצוק, והוא מזלזל בי ולא מעריך אותי, אז הוא לא ייזהר. אם הוא קצת מכבד אותי ושומע לדבריי, אז עכשיו הוא ידע להיזהר. זאת אומרת, כבוד מינימלי או כבוד מסוים, ברור שצריך, אני, שאני רוצה למלא את רצון השם, יצטרך לדאוג שיש לי קצת כבוד לפחות. אלא, כשאני לא מודע לרצון הפנימי שלי, השכלי, שרוצה באמת למלא את רצון השם, אז הרצון לכבוד יכול לפעול מעצמו, לגעות על גדותיו, וזה מה שראינו שהרגלים האלה, כשהם מתחילים לפעול לבד, ודיברנו על תרבות הבידור, שמשאירת האדם רק בפריפריה של עצמו, יכולה לתפוס את האדם, והאדם בעצם תפוס על ידי תאוותיו, רגשותיו והרגליו, שם הוא כולו תפוס, ולמרות שהוא מגיע למסקנה, חי לו בתל אביב, והוא מגיע למסקנה, אין, אני פשוט יודע שאני חי בשקר, הוא לא מצליח להתנתק, כי כל פעם שהוא יוצא לפאב עם החברים, כבר הכל שם עובד לבד, כל הרגלים שלו מחזירים אותו לאותו מצב ראשון. מה אמרנו לו, מה יעשה? מה צריך לעשות?
לבוא למכון מאיר,
תתנתק שנייה, תתכנס, יש כוח, אומר הרב קוק, להיכנס פנימה. הנפש שרוצה להיות עכשיו בריאה, מבינה שהיא יכולה והיא רוצה להיות בריאה, אמרנו שהיא צריכה לקבל עליה, ראינו בתחילת הפסקה, את מרירות הסם. עכשיו, הסם לא חייב להיות מר, אבל הנפש חייבת להסכים שגם אם הסם יהיה מר, היא מוכנה לקבל אותו. ולמה הוא מר? ראינו שתי סיבות. קודם כל, בתחילת הפסקה, קשה מאוד לשנות הרגלים. דבר שני, אומר, כשאני בא ומבין שאני צריך לקנוס את כוחותיי פנימה, הדבר הזה מחיב בנפש, כי הנפש רוצה להתפרס, אין סוף. עכשיו, מספיק שיגביל אותו בתוך גוף, אז היא רוצה לקחת את הגוף לכל מיני מקומות, כמה שיותר אין סוף. עכשיו, באים אומרים, לא, תכנסי פנימה. איך אמר לי, בחוצ'יק אחד, מה מכון מאיר עכשיו? אני בוקר, אני רגיל לרכוב על הסוסים, אני רגיל לאחו, רגיל למרחבים. איך אני עכשיו הולך להיכנס לשבת בבית מדרש? איך? זה באמת כואב. הנפש עכשיו צריכה לעבור איזושהי תקופה של התכנסות פנימה, כיוון שהרגלים שלה היו רגלים לא נכונים. אדם צריך למשוך, אמרנו, יישוב הדעת, מנוחת הנפש, צריך למשוך את כוחות, לקנוס את כוחותיו, להיכנס לתוך התיבה, להוציא את כל הכוחות מהמבול, ולהתחיל ליצור מחדש את הרגלים החדשים. והדבר הזה, זה בכוחו של האדם, כיוון שהתשובה קדמה לעולם. זה סוף הפסקה פה. אדם נכנס לתוך התיבה, יש לו את הכוח למשול בכל כוחותיו, להיכנס פנימה, והכניסה הזאת היא מרה, כי זה לא נעים לנפש, שהיא לא מתפשטת. הוא נכנס לתוך המקום הכי פנימי שלו, ושהוא שם הוא מתחיל ליצור מחדש את הרגלים בצורה נכונה, ואז אמרנו בודק, לפני בין הזמנים אמרנו, בין הזמנים זה מבדיקה, זה שליחת עורב. אתה לוקח, שולח את העורב או את היונה מהתיבה, אתה רואה, בוא נבדוק אם אני יכול, נחזור ככה למקום הטבעי שלי, למרות שאני יודע, זה רק הפסקה, אני לא עכשיו יצאתי מבית המדרש. רק בודק שנייה, יש לי עדיין כנפיים, יש לי עדיין הגנה, אני עדיין חוזר אחרי בין הזמנים, אני בודק. ראיתי פה כמה חבר'ה שחזרו מבין הזמנים עם חיוך יפה, ראיתי שהבדיקה הייתה טובה. הרווח הזה שבין פרשייה לפרשייה, ראיתי שהרים אותם. הם חזרו עם כוחות מחודשים. אז אדם בודק איפה אני באמת, אני כבר התחלתי לקנות רגלים חדשים, או וואלה, יצאתי לבין הזמנים, היו לי נפילות, ראיתי שיש לי עדיין מה להתחזק, מחזיר את העורב, מחזיר את היונה, נכנס חזרה לתוך תיבת נוח, לא נוח, לא נעים, קצת מר, אבל זה חלק מתהליך התיקון שאני עובר. וזה הכוח של התשובה. הכוח של התשובה זה היכולת של האדם לשלוט, להגיד, אני עכשיו לא יוצא לאחו, לא יוצא לחבר'ה, לא יוצא לזה, זה כואב, אבל כרגע אני בעצם מתקן ומרפא את עצמי. אז זה מה שראינו בפסקה א'. אז פסקה ב', אנחנו עכשיו נכנסים לאדם המתוקן. וגם האדם המתוקן, הוא בעצם יש לו איזשהו טבע. אז דיברנו עכשיו על משל תיבת נוח, שהוא חלק מתהליך התשובה. עכשיו נדבר על, יש משל אחר של תיבת נוח. במשל הזה אמר הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, בוא אל התיבה. זה משל, זה אחד מהפסקאות האהובות עליי, תכף גם מספר שהוא משל, שאחד מהמשלים שאני ממש אוהב לספר, לכן גם מספר אותו היום. אומר הבעל שם טוב, בוא אל התיבה, מה שכתוב לנוח, בוא אל התיבה, הוא אומר, כל אדם שהוא נמצא בזמן תורה או תפילה, הוא אומר עכשיו מילה בתפילה, הוא צריך להיכנס כל כולו בתוך התיבה. מה זה תיבה לפי הפירוש הזה? מילה. כן? מילה, אות. אפילו אות, כן? מה זה?
אבל מילה שמכילה בתוך הרבה דברים.
מה היא מכילה?
תיבה לשון של תיבה, שמכילה בתוך הדברים.
דברים, אז זה, אבל תיבה בעברית זה מילה.
אות.
נכון? אות. אז אומר הבעל שם טוב, אדם שנמצא בתורה ובתפילה, הוא צריך להיכנס בו לתיבה, הוא צריך להיכנס לתוך התיבה. נו, רבנו איתי, ראית פעם מישהו שנכנס לתוך תיבה, לתוך מילה שהוא אומר? סימן שנכנס יפה. נכון? ראית פעם פיל מתחבא מאחורי פרח? ראית פעם פיל שהתחבא מאחורי פרח? פיל שהתחבא מאחורי פרח, ראית? סימן שהתחבא יפה. נכון? ידידי, זה היה בדיחה. זה היה בדיחה בשביל להיכנס לעניין. אז האם ראית פעם, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? להיכנס לתוך התיבה. אדם נמצא בתורה ותפילה, אומר הבעל שם טוב, תיכנס לתוך התיבה, מה זאת אומרת?
הכוונה
שהלב
שלך
היא ביחד
עם
המעשה. נכון, תמיד תפילת 18, אתה רואה את כולם נמצאים בזה, מצמידים רגליים, מצמידים ידיים, ואופס, נעלמים, כי נכנסים לתוך התיבה, נכון?
כן, משהו.
משהו כזה. היי, מה זאת אומרת להיכנס לתוך תיבה?
להתחבר,
אתה אומר. למה זה נקרא להיכנס לתוך תיבה?
כי הרבה פעמים קורה לך, שאתה באמצע 18, אפילו בהתחלה, ואתה מתחיל, בהתחלה אתה אומר, טוב, מה קניתי היום בשוק, אתה מתחיל עם זה, ואז אתה מתחיל לתיור שהיה לך לפני יומיים, ואיפה היית, ואת הבן אדם שראית ומה הוא אמר, ואתה מתחיל, כמו שאמרת, אפילו הוא דיבר, באמצע הזה הוא רואה חמור. מתחיל
לחשוב
על החמור, העניינים.
על הסוגיה. אתה אומר, לפעמים אדם נמצא ב-18, ובעצם הוא בשוק. איך אומרים, יש בדיחה עצובה שמספרים על איזה אדריכל, שתמיד היה, חצי בניין היה מה זה יפה, ותמיד חצי השני היה כזה, לא יודע מה, תמיד לא היה מסיים אותו יפה. עכשיו אתה תגיד לי, מה, למה אתה לא עושה את הכל יפה? מה הוא אמר? מה לעשות, 18 קצר מדי. אתה עושה את תפילה, אני רק חצי בעניין מסתדר לי בראש, זה פתאום נגמר, אז בחוץ ה-18 כבר קשה לחשוב. בדיחה עצובה, בדיחה עצובה, אתה אומר, את היהודים באים, חסיד אור 18, אתה אומר, איפה הם? בשוק. אז מה זאת אומרת? אז בעצם איפה אדם נמצא, לפי מה שאנחנו אומרים?
המחשבה
שלנו. אומר הבעל שם טוב, איפה אדם נמצא? איפה שהמחשבה שלו נמצאת. זאת אומרת, אז מה זה להיכנס לתוך התיבה? להיות שם, אז יש שתי משפטים, יש מובא בשבע בעל שם טוב. אדם נמצא איפה שמחשבתו נמצאת, אדם נמצא איפה ש...
הוא נמצא.
רצונו נמצא. זאת אומרת, המחשבה והרצון, אני רוצה, כדי שאתה תוכל באמת להיכנס לתוך התיבה, אני רוצה שכל המחשבה שלך וכל הרצון שלך יהיו עכשיו במילה הזאת שאתה נמצא בה כרגע. זה אפשרי?
יש הרבה
מניעות.
מישהו,
הפלאפון שלו מצלצל,
או זה,
אז שמעתי פעם, משל. שעה שאני מאוד אוהב. למשל, עוצמתי, עוצמתי, הוא קצת אפילו... תשמעו, החיים שלכם בעצם הולכים להתחלק לשניים. עד ששמעתם את המשל הזה, ומאז ששמעתם את המשל הזה, והוא בעצם... הוא דורשני בצורה מפחידה. אז אני, לפני כן, אני אומר, מקדים, בוא... אני אומר את המשל, יש לו באמת... אחרי שנבין את המשל הזה, אז נבין שהדרישה היא באמת בשמיים, בואו נהיה רכים עם עצמנו וננסה ליישם אותו קצת, זה לא... קצת, זה כבר יהיה המון. בלי כרגע, אנחנו לא עכשיו רוצים להפיל את עצמנו, אנחנו אנשים נורמליים, אבל אני בכוונה מקדים את ההקדמה הזאת לפני המשל. משל אומר ששת אלפים שנה של העולם, שהשם תכנן שהעולם הזה יעבוד, הסתיימו. איזה שנה אנחנו היום? 5770 התשע, ה-770, 5770. כמה נשאר ל-6,000?
280.
30.
280.
6,000? 770, נשאר 230. נכון, 230. 6,000 שנה עברו, בא הקדוש ברוך הוא אל המלאכים שלו, אומר, תשמעו, אני יצרתי את העולם, התכוונתי שהעולם הזה יהיה זכאי להיות עולם הבא. אתם תעברו על העולם הזה, תעברו על כל הצדיקים, על כל ההפך, תעברו על כל המעשים הטובים, כל המצוות, ותראו האם באמת העולם הזה זכאי להגיע להיות מה?
עולם הבא.
עולם הבא. איך עושים את זה? כמו שהגננת הייתה מציירת בגן, יש מאזניים, כף אחת של כל המעשים הטובים והמצוות, כף שנייה של כל להפך, ותראו, עכשיו תעברו בכל העולם כולו, כל הצדיקים וכל הלהפך וכל הזה, קדימה, צאו הדרך. יוצאים המלאכים הדרך, וברוך השם, יש את האבות ואת האימהות ואת הנביאים והזקנים והצדיקים, ברוך השם, ואפילו הרשעים, אפילו הרשעים, מה? מלאים מצוות כרימון, ברוך השם, הקף של המעשים הטובים והמצוות, מתמלאת, מתמלאת, מתמלאת. תוך כדי, בלי מסיעים, תוך כדי כל מצוות, גם הקף השנייה, גם היא מתמלאת, לא עלינו. ואם ככה, זה פעם מעיפים ככה מבט, ורואים שהקף שלה להפך, כחוט השערה, אבל ממש כחוט השערה, כל הזמן טיפ-טיפה, יותר כבדה. טוב, זה ממריץ אותם, חייבים, עובדים שהרצון השם מה, שעולם הזה יהיה זכאי להיות, עולם הבא. הם עובדים על זה קשה, הם חפשים עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות. ככל שהם חפשים מצוות, מה כל הזמן קורה? חוט השערה עדיין על ההפך מכריע. טוב, באיזשהו שלב, אין, חרשו הכל, גמרו את כל הצדיקים, את כל הזה, כל הכל, אין. חיפשו, חיפשו, מוצאים משהו, ישר מוצאים משהו כנגדו, להפך מכריע כחוט השערה. טוב, לא יודעים המלאכים האלה מה לעשות, אז הם מעבירים את זה לערכה יותר גבוהה של מלאכים שיודעים לא רק לראות מעשים, אלא יודעים גם לראות, לקרוא מחשבות. ברוך השם, מחשבות, השם לפעמים מחשיב מחשבה טובה למעשה, כמה מחשבות טובות הם מוצאים, הרבה 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 מחשבות טובות, אבל כנגדם יש גם מחשבות להפך, אבל מה?
מחשבות טובות הם גם?
תלוי, יש, אתה יודע, כללים, אני לא נכנס עכשיו לכל הכללים, אנחנו בקיצור אומרים את כל הזה. אז יש כללים, אתה כבר נכנס לכל המחשבות, יש מחשבות צד הזה, יש מחשבות להפך, עדיין חוט השערה מכריע, להפך. מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות? מעלים את זה לערכה יותר, לערכה יותר גבוהה. מלאכים כאלה שיודעים לא רק לקרוא מחשבות, אלא יודעים אפילו לראות רצונות עוד לפני שבאו לכלל מחשבה. טוב, המלאכים האלה מוצאים באמת הרבה רצונות טובים, אבל גם מוצאים להפך, סוף סיפור, נקצר. הקו של הלהפך עדיין מכריע כחוט השערה. מה עושים? פונים חזרה אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפנינו, שאתה התכוונת ורצונך היה שעולם הזה יעבור להיות עולם
הבא.
אבל הדין דין
אמת.
אמת. אי אפשר להתכחש. אולי יושב כבודו בדין ויראה משהו שלא מצאנו. מרימים ידיים המלאכים. טוב, קדוש ברוך הוא מסתכל על הדין של המלאכים, באמת הוא רואה שהמלאכים עשו סך כל עבודה טובה, מלאכים שלו, עשו עבודה טובה, טוב, מסתכל, מעביר את כל באי עולם כבני מרון, מסתכל, מחפש, ופתאום את מי הוא מוצא? את ינקל מוישה. מה ינקל מוישה? ינקל מוישה, יום אחד, החבר שלו עצבן אותו מאוד. אבל אחרי זה, ינקל מוישה הבליג על הכעסים שלו, ונתן לחבר שלו הזדמנות שנייה. אוקיי? אם ינקל מוישה נתן לחבר הזדמנות שנייה, אז יש לנו דין שנקרא מידה כנגד.
מידה.
מידה. אז אם ינקל מוישה נתן הזדמנות שנייה לחבר, אז מה מגיע לינקל מוישה? מגיע לו הזדמנות שנייה. אז מחפש ככה, הקדוש ברוך הוא את חייו, איפה ההזדמנות השנייה שבדיוק תתאים כנגד הכעסים שלו לחבר. אי, מוצא. הנה בשנת התשע. 5770. הגיע שבת פרשת תזריע. זה יהיה בעוד יומיים. שלושה. הגיע תפילת מוסף. ובתפילת מוסף, יש את הקטע שבו אומרים, כבשים בני שנה תמימים. איך זה מתחיל?
וביום השבת
שני כבשים בני שנה תמימים. אז ינקל מוישה אמרת, וביום השבת שני. בלפית השנייה שבין המילה שני למילה כבשים, פתאום נכנסה לו מחשבה לינקל מוישה. מה הוא חשב? הוא נזכר במה אמר לו חבר שלו לפני התפילה, שמאוד עצבן אותו. ואז קרה שינקל מוישה הזה עשה פשע נורא, שאני בטוח שאף אחד מהקהל פה בחיים לא עשה אותו. אני מספר את זה רק לעניין עצמי כדי שאני אחזור בתשובה לזה גם כן. תוך כדי שינקל מוישה אמר את המילה כבשים, עמד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, בתפילת מוסף של שבת פרשת תזריע, שתהיה בעוד יומיים. כשהוא אמר את המילה כבשים, הוא חשב מה הוא הולך להגיד לאותו חבר אחרי התפילה. יכול להיות שיהודי עשה כזה פשע יום ונורא? יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה ויחשוב מה להגיד לחבר אחרי התפילה. כמעט לא הגיוני, אבל מה לעשות? נודה ולא נבוש. אחינו ינקל מוישה, זה מה שהוא עשה. אבל מה מגיע לו? מה אמרנו מה מגיע לו? הוא נתן הזדמנות שנייה, מידה כנגד מידה, הזדמנות שנייה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מהר, 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 תלכו לקרוא לינקל מוישה, מיוצר הנשמות. הולכים המלאכים, קוראים לינקל מוישה, אומר ינקל מוישה, בוא מהר. מה קרה? הקדוש ברוך הוא קורא לך, לי, קורא לי, לך, לך, בוא מהר, מה לא יכול, לך, לך, בוא מהר. ינקל מוישה כולו בא, נרעש ונפחד, עומד לפני ריבונו של עולם, אומר לו, כן, ריבונו של עולם. ריבונו שלו לוקח את ינקל מוישה, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, ינקל מוישה, בני אהובי, תדע לך, עכשיו כל העולם כולו עומד עליך. זהו, נגמר המשחק. עכשיו הכל עומד עליך, יש הזדמנות אחרונה להציל את העולם. אני עכשיו שולח אותך לאותה אלפית שנייה, שאתה עכשיו צריך להגיד את המילה כבשים, אקראי שכבר חשבת. הלך, מה אמר החבר לפני התפילה? אבל הפעם, ינקל מוישה, תזכור אותי, תזכור שאתה עומד ומדבר איתי. תזכור את זה, אל תפספס את זה. תתקן את דרכיך ותיקנת בזה את כל העולם כולו. ינקל מוישה מחבק את השם ואומר לו, השם, אני מקווה שאני אעמוד בהצלחה במבחן העצום הזה. והשם ככה מסמן למלאכים, מלאכים לוקחים את ינקל מוישה, מורידים לו את רמת ההכרה, כבר העיניים שרואות מסוף עולם ועד סופו, מורידים לו את רמת הראייה, רמת השמיע, הכל מורידים לו, פתאום ינקל מוישה חווה את עצמו בדיוק באותו בית כנסת, בדיוק באותו מקום, בתוך אותו גוף שהוא היה אז, פתאום הוא חווה את השנייה הזאת מחדש, עברה על פית שנייה שבו הוא כבר נזכר, זה לא היה חלק מהתיקון, מה אמר החבר לפני התפילה? עכשיו הוא עומד להגיד את המילה כבשים. את המילה שני הוא כבר אמר. הוא עומד בדיוק במילה, בין המילה שני למילה כבשים. חשב כבר על מה אמר החבר לפני התפילה, והוא תצבן נורא, ועכשיו כבר הולך להגיד את המילה כבשים, והוא כמעט התחיל לחשוב כבר מה להגיד לחבר אחרי התפילה, תוך כדי שאומר את המילה כבשים, אבל הפעם ינקל מושה תפס את עצמו. הוא עומד לפני השם. כל העולם כולו תלוי בו. כל רצון השם ירד לטמיון עם חס וחלילה. הוא לא אומר את המילה הזאת כמו שצריך. והפעם ינקל מושה אמר את המילה כבשים, אם הייתי צריך לתאר את זה בצעקה, אז כל העולם היה נכרע, זה הכבשים! כאילו היית רואה אותו מי שעומד בתפילת שמונה עשרה, ופתאום מחריד את כל העולם. במילה כבשים, העולם כולו רועד שהוא אומר את זה. אלא מה זה היה בשקט, גמור. אבל זה הייתה צעקה מתוך הלב, כבשים, כל העולם רועד, משה, ינקל מושה חווה את האהבה העצומה שיש לו להשם, את השמחה האדירה שהוא זוכה ללמוד לפני השם, לעמוד לפני השם בתפילה, את העירה האדירה שאם הוא מפספס כל רצון השם, לא זה שהעולם הוא יורד לתמיון, כל רצון השם יורד לתמיון, כל האהבה שלו, כל השמחה, הכל היה בשיא העוצמה, הכל כולה, בתוך המילה כבשים והכביסים הזה, זה הכבשים שאין, אין, בחיים, לא חווינו מישהו שאומר את המילה כבשים בצורה כזאת עוצמתית. עכשיו, מה, בוא נראה מי הבין אותי נכון. מה העבודה האמיתית של ינקל מושה כרגע? סיים את המילה כבשים הכי עוצמתית בעולם שאי פעם הייתה. מה העבודה שלו עכשיו? לצייר את כל הציור האמיתי הזה מחדש, לפני שאומר את המילה, בני. ואחרי זה לצייר את כל הציור הזה מחדש, לפני שאומר את המילה, שנה. ואת כל הציור הזה מחדש, לפני שהוא אומר את המילה,
בימים.
מי שבאמת מודע לאמת שהשנייה הזאת לא נבראה על ידי השנייה הקודמת. לפעמים יש שם איזושהי תפיסה אלילית קצת בראש, שהעולם הזה משדר לנו. תפיסה אלילית אומרת שהשנייה הזאת, מי ברא אותה? השנייה הקודמת. הנה, למה יש פה שולחן? מי ברא אותו? השולחן של השנייה הקודמת יצר את זה שנשאר פה שולחן גם בשנייה הזאת. זה נכון? יש בזה זווית מסוימת של אמת, אני לא רוצה לקחת שאלה לגמרי. התורה שמדברת על זה, העולם כמתמשך, אנחנו צריכים להתחשב בו כמתמשך. במה לפעול אנחנו מתחשבים בעולם כמתמשך? באיך לראות את ה... ויש אמת פנימית שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בכל שנייה ושנייה. כן, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הוא רואה את אדם הראשון ואותך ואת הסבא ואת הנכד, הוא רואה מעל הזמן, הוא רואה אתכם באותו זמן. הוא מייצר אתכם ממנו כל דבר וממנו נוצר באופן ישיר. לשנייה הזאת, כן, למילה כבשים לא הגענו מהמילה שני, ולמילה בני לא הגענו מהמילה כבשים. למילה כבשים הגענו מכיסא הכבוד. היינו שם לפני הקדוש ברוך הוא, הבטחנו לו, הפעם אנחנו משתדלים לעבוד אותך, ואז הגענו לשנייה הזאת. זה סוג של ציור, שמי שמצליח לצייר אותו, אז אולי באמת יצליח לקיים את מה שאומר הבעל שם טוב, שכל, שתצליח להיכנס, בוא לתיבה, תיכנס כל כולך לתוך ה... תיבה. תיכנס כולך בפנים. עכשיו פה יש איזשהו שפה קטנה. אגיד לכם בסוד את ההמשך של מה שאומר הבעל שם טוב. הוא אומר שמי שיודע עוד סוד קטן שלא נדבר עליו, של לעלות לקומה השלישית בתיבה, שם כתוב צוהר תעשה לתיבה. אומר מי שבאמת מצליח להיכנס את כל כוחות נפשו, מה יש לו עכשיו לחשוב על החבר? מה להגיד לחבר אחרי התפילה? זאת המילה היחידה עלי אדמות, זאת המילה עכשיו שמכריעה את העולם. אז אני מכניס את כל המחשבות שלי, ואת כל קורות הנפש שלי, ואת כל הרגע שלי, הכל, הכל, כל אישותי עכשיו בתוך המילה הזאת. אז אומר, אבל השם טוב, צוהר תעשה התיבה. תוכל להגיע למקום שבו אתה רואה מסוף העולם ועד סופו. אתה לא תראה את השנייה הזאת אחרי שהיא נתהוותה, אלא תיפגש עם המהווה של השנייה הזאת. תיפגש עם הכל. תראה כמה הכל, הכל, הכל בא לידי ביטוי בלבוש שנקרא השנייה הזאת. אתה בעצם תוכל לחדור מבעד ללבוש של השנייה הזאת, ותיכנס אל מי? אל המהווה הכל. אתה תיפגש איתו באמת. אם תיכנס עם כל הכוחות שלך, בתוך השנייה שאתה נמצא בה, אתה תיפגש עם מהווה השנייה. מי זה מהווה השנייה? איך קוראים לו? הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא. אז זה צוהר תעשה לטבע. טוב, עכשיו מספיק, זה מספיק הקדמות. בואו נקרא את הפסקה בפנים. נראה שהיא מתחילה יותר פשוט, אבל נראה שגם מה שאנחנו אומרים כרגע, הוא בעצם רמוז שם מאחורי הקלעים בפסקה.
יש לי שאלה על הסיפור.
כן.
איך, מה, זו הזדמנות שנייה שהוא הביא לו, על מה? הוא עשה, הוא הבליג, עבר על מידותיו, והזדמנות השנייה זה בתפילה, מה? זה דבר קטן, יחסי. הוא הבליג על מידותיו, טוב,
אז משל. דבר קטן? דבר קטן?
בגלל שכל העולם...
הוא עמד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, לפני מלך מלכי המלכים, וחשב על חבר. תחשוב על מישהו שעומד לפני מלך בשר ודם, שיש לו שני קושים עם חרבות לידו, ובאמצע שהוא מדבר עם המלך הוא פתאום מרחף. אתה יודע מה המלך עושה? חשט. אתה יודע מה זה חשט? זה הקושי הימני והקושי השמאלי, אחד חותך את הראש, אחד חותך את הזה. מה? לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלך בתפילה ולחשוב על משהו אחר? זה דבר קטן? אני איתך באותה סירה, אל תדאג, אנחנו זה, אני אומר את זה לעצמי, כן? אני רואה שאתה נפל, נפל. יש אנשים שמסתירים את צדקותם, אז הם עושים כאילו שמעלה הזאת ממש קשה להם, כי הם לא רוצים לאש את האחרים. זה הכל. אנחנו כולנו בזאת השם נגיע למעלה שלך, באמת שכל שנייה נרגיש שאנחנו עומדים בפני השם, ונראה בזה פשע חמור. אשרי אדם לא יחשוב השם, לא אבון. אוקיי, בואו נקרא את הפסקה בפנים. אתם איתי בספרים? בכל דרכיך דיו. אומר לנו הרב קוק, בכל דרכיך דיו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא. את מי אנחנו מבקשים? את הקדוש ברוך הוא איפה? בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. אז תכף אגיד את זה גם בפירוש, אבל תשימו לב שהבית פה מקבלת פירוש חדש אצל הרב קוק. בכל דרכיך דאהו, מה הבית כאן? בית של הבתוך. אתה נמצא עכשיו בדרך מסוימת, אחת מכל הדרכים של השם, בתוך אותה דרך, אל תחפש את השם עכשיו במקום אחר, בתוך הדרך שאתה עכשיו נמצא בה, שמה תבקש את השם. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא, איפה? בהבנת ענייני תפילתו, וכוונה רצויה, באמונת הלב, באותם העניינים של תפילתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה, בעניינים אחרים, כן? זה בסיפור שפתחנו, אדם עומד 18, פתאום חושב בדברי תורה, וואו, איזה נפלא, במקום לחשוב על השוק, הוא חושב על מה? על דברי?
תורה.
תורה, מה אומר לנו הרב קוק? אולי זה יותר טוב לחשוב על דברי תורה מדברי שוק, אבל בתפילה אני מצפה שאתה תחווה שאתה כרגע עומד לפני השם, בתפילה, תהיה שם. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה. דווקא. ובה ימצאנה. ולא במקום אחר. זאת אומרת שאתה עכשיו עוסק בענייני תפילה, אתה עכשיו עוסק בעבודה מסוימת, דווקא בעבודה הזאת, זאת השנייה, שבעצם כל המציאות כולה מקופלת עכשיו בה, תכף נראה את המילים האלה אצל הרב קוק, ואתה עכשיו הולך להיפגש עם הכל בשנייה הזאת בעבודה שאתה עכשיו עושה. צריך לדעת. בוא נמוד את הפסקה. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא ביותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו, ולזכור ולשנן היטב. ובזה הוא יודע אותו יתברך, בתורתו ולא באופן אחר. כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. אז לימוד תורה, יש בזה אפקט של לימוד תורה, אבל לימוד תורה זה גם עבודת השם, כשאתה לומד תורה, אתה צריך לדעת, אני עכשיו עובד את השם במה? בללמוד תורה, ואני צריך לחשוב איך אני עושה את הדבר הזה בצורה הכי, הכי, הכי שלמה. אבל פה בעצם יש כאן... רואים את זה בנפש החיים הרבה, שהנפש החיים מתמודד מול החסידות. אז הוא מביא שם כל מיני חסידים שהם לוקחים ענייני דבקות בכל מיני צורות חיצוניות אלא דבר שהם מתעסקים בו. כן, רוצים עכשיו להתעסק בזה שאני עכשיו יחווה את השם, בזה שאמרתי מילה ויהיה לי חוויה חיצונית למה שאני מתעסק. אומר, אם אתה עכשיו מתעסק בתורה, אתה צריך בעצם לכוון ללמוד את הסוגיה בצורה הכי טובה. עכשיו אתה עובד את השם דרך השכל. אתה צריך להיפגש איתו בזה שאתה משקיע את כל כוחות השכל שלך בהבנת הסוגיה. אז אתה צריך אומנם לזכור שאתה עובד את השם. אולי ככה מדי פעם להזכיר את צריך את הדבר הזה, עוד לפני הלימוד. אבל בזמן הלימוד אתה עכשיו צריך לנסות להבין את הסוגיה ולהתרכז בלימוד. אל תתרכז לי בזה שאני עכשיו למדתי אות ובאות הזאת, אני עכשיו הולך להיפגש עם השם. תתרכז בלימוד. כל רגע אתה צריך לעבוד את השם בדרך הנכונה לאותה רגע. כן, כי בשעה הזאת הוא מתגלה בעבודה הזאת. יש, זאת אומרת שהייתי בצבא, הייתי בחור אחד, שהוא מאוד מאוד רצה לעבוד את השם, מאוד מאוד רצה ללמוד תורה. אבל אני חושב שכשהיינו בלבנון, היינו יוצאים עם הערבים בלבנון, הבחור הזה הגיע למסקנה שהכי טוב יהיה אם הוא ילמד תורה. ולכן, מה שהוא היה עושה, הוא היה מחפש איזה יהודי שקורא לעצמו חילוני, מתנדב, שיסכים לצאת למערב במקומו. אומר, מערב זה 72 שעות, להיות שלא לשכב בדשא, בשקט, זה לא תנאים בשביל ללמוד תורה. אני אשאר בשנגימל במוצב בחוץ, שם אולי בשמירה מותר או אסור, לא זוכר באיזה עמדה, יש עמדות שמותר ללמוד בהם עם ספר, יש, וגם, אז בין עמדה לעמדה, אני אשב בחדר אוכל, אשב ללמוד תורה, אחלה לגמור מסכת. אז הוא, היינו תוך כדי צבא, הוא היה מחפש את האלה שיחליף אותו במערבים. מה אתם אומרים על המעשה הזה? למה? הוא רוצה ללמוד מסכת, חשוב ללמוד תורה. אני צריך שהייתי מתווכח איתו הרבה. הייתי אמרתי לו, אין, אתה תחזור לישיבה, שם תשקיע בלימוד. עכשיו אני לא אומר, תלמד משנה, שתיים וזה, אם יש לך זמן במקרה, תלמד... אבל אתה שמת את הסיום מסכת בראש סדר עדיפויות, ואתה נותן למישהו את המצווה הגדולה, עכשיו לצאת למערב במקומך, זה בעיה גדולה. היינו מתווכחים על זה. אחרי שאני שמעתי סיפור, שסיפר לי רב אחד על רב שלימד אותי, הוא סיפר לי שהוא בא לבקר את אותו רב, כשאותו רב היה בצבא. אז הוא שאל, ככה בא לבקר את החבר'ה, שאל איפה כל החבר'ה, אמרו לו, חבר'ה במועדון. יש להם בדיוק הפסקה, זה לא יודע מה. נלך למועדון, ראה חלק מהחבר'ה רואים סרטים, חלק עושים מכל מיני דברים. שאל אותו, איפה אותו רב שלימד אותי? אמרו לו, לא, הוא שם בחוץ, לומד. אז באמת הוא ראה אותו שם בחוץ, יושב על איזה כיסא, לומד מאיזה ספרון. אמרו, פשש, איזה יופי, כל החבר'ה רואים סרטים, והוא לא נמשך אחריהם, הוא יושב לומד תורה, כל הכבוד לו. מתקרב וזה, ככה מתמציץ לראות איזה ספרון, פתאום מה הוא רואה? ספרון של צבא. זה היה כזה, לא יודע מה, את כל הפקלים, שאני בעל פה, את כל ה... איך קוראים את זה? איך מכוונים ב... זה, איך, לפי השנתות, איך רואים את המרחקים, איך עומדים, או להתחיל ללמוד, משנן בעל פה, איך עומדים מרחקים לפי המשקפת ולפי האמצעים השונים, איך אני עומד לפי זה מרחקים. אומר לנו, מה, אתה חשבתי שאם יש לך זמן, אז אתה תלמד תורה. לא, עכשיו אני עובד את השם בלהיות חייל מושלם. עכשיו אני עובד את השם בלהיות חייל מושלם. כשאני אצטרך לעמוד מרחקים ומשהו יעמוד מולי, אני עושה את זה במיידית. לא אתחיל להיזכר ואני רואה ששכחתי וכל זה, אני עכשיו עובר על החוברת, לומד את כל האמצעים, גם אם יהיה לי משקפת, גם אם יהיה לי את כל האמרלים השונים או כל מיני מגדנים, אני יודע בדיוק לעמוד מרחקים, לראות כמה שיותר מהר, אני רוצה להיות חייל מושלם. זה עבודת השם שלי כרגע. זה הסיפור הזה, עמד לי מול העיניים שהייתי מתווכח איתו, לא רוצה להגיד מי צודק, לא רוצה להכריע כרגע. הוא גם מציע מסכת, תוך כדי שהיינו בלבנון, זה מכובד מאוד. אבל...
אני אחד אנשים, מי שהחזיר אותי בתשובה, שגרם לי הרבה, זה היה מישהו עשה משהו דומה. שבצבא הלכנו להתפלל, בבוקר ובבוקר בגולני, בטירונות, אז מי שזה, אז הוא מי שחילונים לקטע חדרים. עושים את המסדר וכל הדתיים הולכים להתפלל. ואני הייתי, תמיד הייתי מסורתי, הייתי מניח תפילין, אז הלכתי להניח תפילין. ואז הוא, מה הוא עשה? אני ראיתי אותו מתפלל כל הזמן בכוונה, ואז היה יום אחד מסדר גדול. והיה רק שלוש חילונים אצלנו, אז הם עבדו לכל המסדר וזה, ואז שמעתי אותו מגיע לבית כנסת, מגיע לזה, מניח תפילין, צ'יק צ'ק, זה שומע, קדושה יוצא אחרי קדושה, אמרו תפילין כאלה, רץ. אחרי זה אני הלכתי אחריו, ואז פתאום אני חודר, הגעתי אחריו איזה 5 דקות, 10 דקות, ואומרות הוא מנקה במרץ, כאילו קובד מתוך 10. אמרתי לו, למה זה? אמר לי, אף, אנחנו עובדים וזה וזה. ראיתי את המעשה הזה, אמרתי, יאללה, אתה לימד אותי, ואז קמדתי ממנו. המעשה הזה מאוד חזק.
ברוך השם, ברוך השם, זה
באמת... קידוש את השם שמיים.
זה קידוש שם שמיים איתי. אדם באמת נאמן לקדוש ברוך הוא של אותו רגע. אני לא משתמש במצוות, בתורה ובתפילות בשביל להתחמק, אלא אני הולך לעזור לאחים שלי, כי אני מבין שזה עבודת השם שלי באותו רגע. כן, אז בואו בדיוק זה השורה הבאה. וכן ביותו עסוק בגמילות חסדים, להיטיב לחברו, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עיצה. איך להיטיב לו טובה גדולה, הגונה וקיימת. זאת אומרת, אדם עכשיו הולך לעשות גמילות חסדים, הוא צריך לראות איך הוא עושה את זה בצורה הכי מושלמת. איך אמר אחד האדמו"רים מתבטא, אומר, בשביל מה צריכים את האפיקורסות? למה השם הוריד כוח האפיקורסות לעולם? איפה המקום האמיתי של האפיקורסות? זה תשובה של הרב קוק. אחד האדמו"רים אמר משהו אחר. הוא אומר, האפיקורסות צריך כשחבר צריך עזרה. כשחבר צריך עזרה, אתה צריך להגיד לו, לא השם יעזור. אלא תגיד, אין השם בעולם, אני אעזר. ואני צריך לחשב, כאילו שאף אחד לא יעזור לחוץ ממני. זאת אומרת, אני עכשיו הולך להיפגש עם השם, איך? בזה שאני אומר, אני עכשיו מחשב איך אני, מכל הכוחות שיש לי, שקיבלתי באותה שנייה, איך אני נרתם לעזור לחבר בצורה הכי הכי מושלמת. זאת אומרת, עכשיו אני עוסק בגמילות חסדים, אז אני שם. אני לא עכשיו עושה חצי גמילות חסדים, וחושב, הנה, עוד שנייה אני מסיים, ואני חוזר לתפילה, לתורה, או למצווה אחרת. אני נמצא בגמילות חסדים, אני נמצא שם, עושה את הדבר הזה בסיום, אני עכשיו הולך לעבוד את השם, ולמצוא את השם בזה שאני עכשיו גומל חסדים. סליחו לי לביטוי, גם שמעתי את זה אחד הרבנים. אתה עכשיו הולך לגמול חסדים עם הילד שלך, שצריך החלפת טיטול, כדי שלא יהיה לו ישבן אדום, תהיה שם! זה עכשיו עבודת השם שלך! אתה הולך לגמול חסדים עם הילד שלך, לנקות אותו מהלכלוך, תהיה שם! עכשיו כל הטוב האלוקי מקופל בשנייה הזאת במעשה הזה שאתה עושה כרגע. זו הגדולה העצומה. לראות שממש בכל דרך הדעהו ובכל שנייה אין שום דבר שאנחנו עושים בעולם שלא קשור לכבודו יתברך. זה הפסקה הבאה. וכן כל הדברים שעושה, הרי באמת, קרוב הפוק פה מסתמש במילה באמת, באמת, אין דבר בעולם שאינו לכבודו. אין דבר בעולם, כל דבר בעולם לכבודו. כל מה שאדם עושה באמת, אם הוא חושב את זה נכון, אז בעצם הוא עושה את זה לכבוד השם. או שלא אמור לעשות את זה.
זה להביא לידי ביטוי. זה לא פשוט, אבל...
כן.
זה קיים.
ש?
זה קיים בתורה.
זה נקרא לקיים תורה. עכשיו אדם לפעמים הולך לנוח, לכבוד מי הוא נח. אז אם הוא עושה את זה ברגע הנכון, בגבול הנכון, בזמן הנכון, אז זה לכבוד השם. ואז הוא צריך לחשוב, איך אני עושה את זה בצורה הכי מושלמת? איך אני עושה את זה בצורה הכי מושלמת? אם הגעתי למסקנה שאני צריך לישון בין השעה הזאת לשעה הזאת, איך אני עושה את זה בצורה הכי מושלמת? יש סיפור על אחד האדמו"רים שאף פעם לא היה ישן. אף פעם לא היה ישן, אף פעם לא יוצא מבית המדרש. וכשהוא היה ממש 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 עייף, אז הוא היה מדליק נר, הוא היה שם את האצבעות שלו בתחתית של הנר, נר כזה דק של חצי שעה, היה שם את הראש, ואז הנר היה עושה לו קביעה באצבע, אז הוא היה מתעורר וממשיך ללמוד. ככה, שנים, לגבי שנים, לא היה רק לישון, היה מקסימום, היה עייף מאוד, ישן חצי שעה עם הנר הזה, ממשיך ככה את החיים. יום אחד הגיע אליו אדמו"ר אחר, אומר לו, בוא, אני אלמד לך דרך חדשה בעבודת השם. הוציא אותו מהבית מדרש, אומר לו, בוא, שם לו מיטה, שם לו קרית נוחה, אומר לו, בוא תשכב, בוא תחליף לפיג'מה, תתקלח קודם, שים פיג'מה, תיכנס למצב של מנוחה, השכיב אותו, אמר, אף אחד לא להפריע לו, נתן לו ככה לישון, ככה ממש, זה 8 שעות, 9 שעות ברצף, אחרי זה העיר אותו, ואחרי זה התלבש, אמר לו, עכשיו תלמד. ואמר לו אותו אדמור, לימדת אותי דרך חדשה בעבודת השם. איזה צלילות, פתאום, נח כמו שצריך, נתן לו מוח להתאפס. נעשה את העבודה הזאת של השינה והמנוחה כמו שצריך, עם קרית ומיטה ופיג'מה בזמן ראוי, פתאום הכל השתנה. זאת אומרת, היה לו ציור של לנוח, זה לא לכבוד השם. גם לנוח, בגבול הנכון, בצורה הנכונה, זה לכבוד השם, ואם אני כרגע עושה משהו לכבוד השם, אני צריך לעשות אותו בצורה הכי טובה, הכי מושלמת. אחת הפסקאות העצומות ביותר שאנחנו רואים פה. כל דבר שאתה עושה עלי אדמות, תעשה אותו בצורה הכי מושלמת. אין דבר, יש דבר שאסור לך לעשות, אל תעשה. כל דבר שאתה אמור לעשות, אז אתה אמור לעשות, וזה לכבוד השם. ואם זה לכבוד השם, אז תעשה את זה בצורה הכי מושלמת. השם בורא את השנייה הזאת, כדי שתעשה אותה בצורה הכי מושלמת. אתה עכשיו הולך להיפגש עם כל טוב השם בשנייה הזאת. על כן, כל מה שעושה, יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו יתברך. שאתה עושה עכשיו מעשה, אז תעשה אותו בצורה הכי מושלמת, ותראה שעכשיו אתה בעצם הולך להיפגש עם שמו יתברך. וכשישתדל בכל שכלו וכוחותיו, כן? פה כבר הרב קוק קצת רומז על מה שדיברנו בהתחלה. אני רוצה את כל שכלו, את כל כוחותיו באותו רגע, לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. בכל דרך ודרך, כל שנייה ושנייה, וכל דרך שהוא אמור לעשות אותה שנייה, הוא עכשיו הולך לדעת את השם. לדעת את השם שבתוך הדרך הזאת. והבית שהזכרנו, עכשיו הרב קוק אומר לנו בפירוש, הוא הבית של הבתוך, שבעצמותיו של הדרכים, בתוך הדרך פנימה, שנכנס פנימה, 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 לראות למה אני בעצם עושה, אני מוצא שאני יודע את הקדוש ברוך הוא. אמרנו שדעת בעברית לשון, חיבור, אני מתחבר שם אל השם. שאני הולך להחליף טיטול לתינוק, אני מתחבר בשנייה הזאת, במעשה הזה לשם. על רצון השם להיטיב הכללי שמרחל על כל העולם, בשנייה הזאת, בזה זה בא לידי ביטוי. על כן, הוא פרשה קטנה, שאין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות, עד רבה צמצום בדבר הזה שהוא עוסק לבדו, ומכל מקום כל גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת, פה הרב קוק מסביר, זה לקוח מברכות דף סמך ג' עמוד א', כתוב פה למטה, זה לא שאני זוכר בעל פה הכל. יש שם כתוב, דרש בר כפרה. דרש בר כפרה, מה הוא אומר? יש פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. מה יהיה הפרשה הקטנה הזאת? בכל דרכיך דאהו והוא יישב רוחותיך. אומר דרש בר כפרה, זוהי בעצם הפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה. אז אני למדתי פשט גמרא לפני הרב קוק, אמרתי, מה זאת אומרת פרשה קטנה? פסוק קצר. זו פרשה קטנה, זה פסוק קצר שכל התורה תלויה בו. הרב קוק אומר, מה זה פרשה קטנה? שזה הסוד של הפרשה. שאתה עכשיו אמור להצטמצם, פרשה קטנה, משול צמצום הכוחות שלך, דיברנו על התיבה. שאתה נמצא עכשיו בשנייה מסוימת, תיכנס כל עכשיו, עכשיו אתה שומע שיעור. תנסה את כל כוחות הנפש שלך להיכנס בשיעור, בשמיעה. לשמוע תורה, זה דבר נסגר. זה דרך אגב ראיתי. קוראים בתורה, משני, חמישי ושבת. אמר לי מישהו, איך אפשר? זה כל כך משעמם. איך אפשר לעקוב? אמרתי, תחשוב שזאת המצווה שלך כרגע. זאת השנייה היחידה עלי אדמות, המשלה שאתה אמור עכשיו לשמוע. כמשה שאמרה מפי הגבורה בהר סיני, זאת המצווה שלך, לשמוע את הבעל קורא. כששומע את הבעל קורא כל האורות של התורה, שאמורה להימסר לקהל השם, בצורה הזאת עכשיו זה נמסר לך. לפעמים אתה רואה אנשים, תוך כדי קריאה בתורה, מסתכלים בעלונים, עושים דברים אחרים. אבל למען השם, זאת המצווה שלך כרגע, תשמע. פתח את אוזניך כפר כסף ותשמע את הבעל קורא אומר בתורה. זאת מסירת התורה לעם ישראל. האורות שאתה מקבל בנשמה באותה שנייה זה אורות אדירים. תנסה. תעבוד על זה, תצייר את הדבר הזה. המצווה שלי כרגע זה לשמוע את הבעל קורא בתורה. איך אתה יכול לעשות משהו אחר עכשיו? אז אתה פרשה קטנה, אתה צריך לצמצם את כל הכוחות שלך לתוך המילה שאתה אמור לשמוע ברגע זה. מכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה. כי בזה יעשה הכל קשורה, ומזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ורמזו חז"ל בדבריהם זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד. יש באמת, אני חושב שזה באמת העניין האמיתי של ארץ ישראל. דיברנו פעם שארץ ישראל, הרבה נוער אומר, זה הכל נהיה כבר סיסמה. אבל הכוח האמיתי של ארץ ישראל זה ארץ חיים. זה ארץ שנותן לנו לראות, שכל שנייה השם מחדש את העולם. ארץ חיים, חיים הכוונה של פועם, הלב פועם. הלב מזרים דם חדש, קח דם, תעשה איתו משהו. עוד פעם, אני נותן לך דם, תעשה איתו משהו, אתה חי כל שנייה מחדש. ארץ החיים זה ארץ פועמת. זה לא משהו דומם, מת, קר, כפו. ארץ חיים זה משהו חי, כל שנייה מחדש. תשחי את השנייה הזאת, תחיה אותה עד הסוף, תחיה אותה מחדש. תיפגש עם זה שמייצר את השנייה הזאת, עם זה שמהווה את השנייה הזאת. מחדש. זה הכוח. אומר הרב חרל"פ, תלמידו של הרב קוק, ודעת היום והשבות האל לבביך. יש סוד הזה שנקרא היום. היום זה הסוד של העכשיו. תדע את היום הזה, ואז תוכל להגיע להשבת הלב. זה הסוד הזה של ארץ ישראל. שארץ ישראל לא תהיה סיסמה. שתהיה באמת ארץ חיים. תמצא את הרצון האדיר, הכביר. אתה יודע, כל הרצון שלך. למלא את רצון השם, הוא רצון שקיים בכל שנייה שאתה באת חי. תיכנס, בתוך השנייה הזאת תיכנס לתור רצון פנימי שלך, רצון אדיר, חזק, שמוליד הכל. רצון שלך למלא את רצון השם. שהוא קיים בשיא עוצמתו, בשיא אינסופיותו, בכל שנייה. זה הכוח הזה של ארץ ישראל, למצוא את עצמך האמיתי. למצוא עד אחד מגיעים דברים, למצוא עד אחד מגיעה השנייה הזאת. עד איפה היכולת שלך בשנייה הזאת להתחבר עם האינסוף, למצוא את השם, להתחבר אליו בשנייה הזאת. ובכל דרך הדיוק, אין שום דבר שהוא שולי. כל דבר הוא עוצמתי עד הסוף. ופה יש סוגריים קטנים, נקרא אותם מהר. כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה בין במעשה, צריך לשמוח בחלקו ולא לרדוף אז אחר דבר אחר. כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. כן, אז זה פה שפה מכתב יד, שכבר העניין שלה זה אותו עניין, אבל פה הדגש פה זה לשמחה. איך אדם יכול להגיע לשמחה אמיתית? שמחה אמיתית זה שהוא יודע, השם ברא את השנייה הזאת, ובשנייה הזאת מקופל כל העולם כולו, במשהו אחד שאני אמור לעשות בשנייה הזאת. ואני אמור לשמוח עד הגג! בזה שבשנייה הזאת אני ממלא את רצון השם ומה שאני אמור לעשות, בשנייה הזאת, יש פה סוד אדיר. סוד השמחה. סוד השמחה. כשאדם יודע שכל העולם כולו, כל רצון השם להיטיב, מקופל בשנייה שבה אני נמצא, ואני בשנייה הזאת ממלא את הכל. אז זה יכול להגיע לשמחה, והוא לא צריך, והוא לא מחפש את האושר ממקום החיצוני. כשאדם לא מודע לזה, אז הוא תמיד חסר, הוא לא מודע למשמעות ולעוצמה של השנייה שבה הוא נמצא. הוא לא יודע את היום, הוא לא מכיר בפעימה של החיים, בהתהוות המחדש של הלחישה של ארץ ישראל אומרת שהכל חדש, הכל מתחדש, הכל מתהווה, שום דבר פה לא מגיע מהרגע הקודם. כשאדם לא מודע לזה, אז הוא כל הזמן מחפש את החסר, הוא רואה רק את הקליפה, והקליפה לא מספקת אותו, הוא רואה רק את הלבוש החיצוני, ואז הוא מחפש עוד דברים במקומות אחרים. כשאדם מבין את הסוד הזה, הוא הולך להיפגש עם השם, עם כל השם, עם כל העולם הוא נפגש. במעשה הקטן, במילה כבשים שאומר בתפילת מוסף, בעוד יומיים, בצבא, שהוא לומד את הפקלים בעל פה, בהחלפת טיטול שעושה לתינוק, בהכל הוא נפגש עם טוב השם. כל העולם כולו מקופל בשנייה שבה הוא נמצא. היא רצון. שנזכה כולנו בכל דרכיך דאהו, שבתוך כל דבר ודבר שנעשה, נמצא באמת את כל השם שמקופל שם בתוך אותה שנייה, בתוך הלבוש שהתלבש בשנייה הזאת, ובאמת נזכה לשמחה גדולה בעבודת השם.
אמן.